צהריים טובים, החבר'ה, אנחנו בעצם לומדים ביחידת זמן הזאת, אנחנו נלמד בעזרת השם תעניה קדישה, וכסוג של הקדמה ללימוד הזה בחודש אלול, אז התחלנו בפעם הקודמת מאמר מפרשת כי תבוא, מספר תורה אור של אדמו"ר הזקן, שהמאמר הזה נקרא, הכותרת שלו זה מאמר והיה הבן הבכור לשניאה. אז אני מזכיר איזו תזכורת קטנה על מה למדנו בפעם הקודמת, והיום נשתדל לסיים את המאמר הזה. בעצם המאמר בעקבות הזוהר קורא את הפסוקים של כי תהיינה אלי שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, לא רק בתור ברובד הלכתי שלהם, אלא באיזשהו רובד פנימי. האיש זה האדם, יש לו שתי נשים, זה שתי כוחות, אחת אהובה ואחת צנועה. אהובה וצנועה, בטרמינולוגיה שלנו, זאת נפש בהמית ונפש אלוקית. והן מתגוששות ביניהם, מטבע הדברים. הן לא מסתדרות אחת עם השנייה, וכל אחת רוצה להיות היא בעלת הבית, והיא השולטת, והיא הקובעת, והיא יושבת ליד ההגה. יש פה איזה מין מבנה מעניין. והשאלות ששאלנו בפעם הקודמת, על הפסוקים, שבעקבותם בעצם המאמר הזה נולד, א', למה זה ככה? כלומר, למה לאיש צריך שיש שתי נשים? למה לא אישה אחת? הכי טוב. ודבר אחד, דבר שני, למה כתוב, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים, והיה הבן הבכור לשניאה. למה כתוב משנה מסנועה לשניאה? ודבר שלישי, אחרי הכל הכתוב אומר שיש כאן איזה פרדוקס מסוים, שלאיש יש שתי נשים, ובכל אופן הילד שלו עומד לו דווקא מהבן של השנועה. כאילו יש פה, היינו מצפים שההמשך, שהתולדה יהיה מהבן של האישה האהובה, של, כאילו של הצדיקה, של הנפש האלוקית. אבל מתברר שזה לא, שזה דווקא מהבן של האישה השנועה, שהיא בטרמינולוגיה של המאמר, הנפש הבהמית. אז זה בעצם אלה השאלות שמונחות כאן. כן? אולי רק אני אקרא את ה... רק כדי להיכנס לעניינים, נקרא עוד פעם את השלוש שורות הראשונות של המאמר, ואחרי זה נחזור למקום שבו היינו. כי תן אלי שתי נשים, האחת הרבה אחת צנועה, והיה בן הבכור לשניאה, להבין מאמר והיה וכו', הוא על פי מה שכתב רבי חיים ויטל בשער הקדושה, שיש לכל אחד ואחד מישראל שתי נפשות, כמו שכתוב, ונשמות אני עשיתי לשון רבים. נפש אחת נקרא נפש החיונית והבהמית, מלובשת בדם האדם, והשתלשלה, והנפש השנייה, דילגתי, נקראת נפש אלוקית, חלק אלוהה ממעל, והיא באה לאדם בלי אמצעים כלל. עוד קצת כמה מילים כדי טיפה להיזכר. אנחנו מורכבים, כל אחד, כל בן אדם מורכב משתי כוחות. הכל ואת השם יתברך, הכל. הכל ממנו. אבל כוח אחד יורד אל האדם בהשתלשלות. בסדר? כדי להסביר מה זה השתלשלות, אני אתן אולי איזה דוגמה. כן. נגיד, ממש סוגיה שמעניינת אותי מאוד. הרי כל בדיחה היה מישהו שהמציא אותה, נכון? נכון? היא לא נולדה מהאוויר. מישהו פעם פגש מישהו שהמציא בדיחה? את הבן אדם עצמו, את המקור, את האורגינל? פגשתם פעם? מאות בדיחות סיפרנו בחיים. אף פעם לא פגשתי בן אדם שאמר, תקשיב, זה אני. אני ישבתי, המצאתי וזה. תמיד זה כאילו, יש בדיחה, תשמע בדיחה. אז המקרה היותר זה שאתה אומר לעצמך גם, בעצם נראה לי שזה אני המצאתי אותה, כאילו, ברוב שאתה כבר... אף פעם, אני לפחות אף פעם לא פגשתי את הבן אדם שאומר, הבדיחה הזאת אני המצאתי אותה. לא פגשתי, כאילו, יש בדיחות יפות, ארוכות, וזה, מי המציא אותה? יש דרויאנוב כתב בדיחות, אני יודע, אבל אומרים שהוא אסף אותם גם כן. זה נקרא השתלשלות, כלומר, זה ברור שמישהו עשה את זה פעם. מישהו המציא בדיחה. אבל זה מהר מאוד, כל כך אף ועובר ומשתלשל לזה, שבסוף, כשזה נמצא בעולם, אתה אומר, בוא נע, זה לא שייך לאף אחד. אז הקדוש ברוך הוא נתן כוח, חיים, לאדם, אבל הוא משלשל אותו. עד שזה מגיע, משתלשל ומשתלשל שזה מגיע אל האדם, וזה בעצם הכוחות הגופניים שלנו, הנפש הבהמית, הכוחות הנמוכים, כוחות התאוות, שזה כל כך משולשל עד למטה, עד כדי כך שהם יכולים אפילו לטעון שהם לא מהשם יתברך. אני, זה הנפש שלי, בא לי, אני רוצה לאכול את זה, אני רוצה לאכול את זה, יש לי כל מיני תאוות, גאווה, כבוד, כל הדברים שמנתקים מהשם יתברך. למרות שככה אומר התומר דבורה, גם כשאדם עובר עבירה, בזמן שאדם עובר את העבירה, מי נותן לו כוח לעשות את העבירה? הקדוש ברוך הוא. אין, אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם את הכוח, הוא לא יכול לזוז. בזמן שאדם עושה את מעשה העבירה, באותו זמן הקדוש ברוך הוא מחייר אותו, מקיים אותו, אבל הוא לא מרגיש את זה. כי יש יכולת בנפש הבהמית הזאת להתנתק מהמקור שלה ולהתנהג כאילו היא ישות עצמאית. בסדר? אנחנו קצת מכירים את זה נגיד עם, עם מחשבים. יש קטע שהמחשב מתחיל להשתלט עליך. עכשיו קניתי איזה מחשב נייד שהוא, יש את זה בהרבה, הוא מזהה אותך עם ה... מהפנים שלך. טוב, אז זה... אז זה עוד היום אחד, קודם כל, ישר הילדים שלי לקחו תמונה וניסו לראות אם זה פותח. כך. לא. זה לא עוזר. לא, תמונה אחרת, תמונה, פה יש לו, זה מישהו ליד. חמודים. אז עכשיו... בסדר, פתאום אתה עושה ככה, פתאום לא יודע מה, התקלחת, אתה זקן טיפה ככה, פתאום יש לך משקפיים, הורדת, הוא לא פותח, לא? לא פותח. מי אתה? בוא נה, צ'ונק, תיפתח, את צעיר, מי אתה? לא, הוא לא פותח, הוא מתנהג עצמאית. חוצפן, אני תכנתתי אותך. לא, תביא סיסמה. לא זוכר את הסיסמה. קוד פין, קוד שמי, קוד שטויות, לא זוכר, זה. תעצבן עליך, נכון? יש בכל מיני... אתה רוצה להיכנס לאיזה חשבון שלך, לא, תגיד סיסמה, לא, סיסמה. עכשיו, תכתוב את האות העקומה הזאת, שאת הדברים האלה, נכון? לא, לפעמים לא תמיד אתה יודע, זה ג'י, זה ג'י, זה... לא, עוד פעם, נכשלת, אתה לא יכול להיכנס. מה זה? חוצפן, אני תכנתי אותך. ככה גם האדם מתנהג כביכול, בתור משל, כלפי השם יתברך. יש בנו צדדים באישיות, הצדדים הטבעיים שלנו, שהם יכולים להתנהג אפילו בצורה כזאת שהם מנותקים מהקדוש ברוך הוא. זה צד אחד, אבל גם הצד הזה הוא מהשם יתברך. רק זה משולשל, זה מה שהוא אומר כאן. וצד שני שקיים אצל כל אדם, זה חלק אלוקה ממעל, נשמה שנתת בי תאוריי, שהיא, בלי השתלשלות, היא ישר ניתנת לאדם, הקדוש ברוך הוא נפח אותה באדם, ומן דנפח מדילי נפח, זה חלק אלוקה ממעל, שהוא קיים אצל כל יהודי ויהודי, אין אותו לגויים, אבל יש אותו ליהודים, גויים יש משהו יותר כללי, אבל אין אותו לזה, והחלק הזה אי אפשר לטמא אותו, אי אפשר לקלקל אותו, אי אפשר להרוס אותו, אי אפשר לבטל אותו, אפשר רק לחסות אותו. הוא יכול להיות מכוסה. האדם, אלה שני החלקים שנמצאים, והחלק הזה הנשמתי הוא חלק שכמו שהזכרנו, אין לו השתלשלות, הוא יכול לפרוץ בבת אחת. מי שלדוגמה זוכר או מכיר, את הסיפור על רבי אלעזר בן דורדיה, שאנחנו רוצים לנסות ללמוד אותו במכון, ברגע שיהיה לי זמן ביום שני ואני אחזור ללמד פה בלילה כי יש חתונה. היה פעם תקנות בישיבות שלא מתחתנים באלול, אתם יודעים? בישיבות בליטה היה תקנה שאין חתונות באלול. ואני חייב להגיד לכם שאני מבין את התקנה הזאת. כאילו, זה זמן של תשובה וזה עכשיו... אבל טוב, נהגו להתחתן, יש גם חזרה בתשובה להתחתן לפני אלול. איך שלא יהיה, רבי אלעזר בן דורדיה, מה קורה לו? הוא נמצא במקום הכי מלוכלך וטמא ומתונף שבן אדם יכול להיות. הגמרא פשוט מתארת, מי שהיום מכיר את המושגים, הוא מכור למין. זה מה שהגמרא מתארת, בן אדם מכור למין. הגמרא מתארת אדם, לשון הגמרא, אביק בטובה, הוא דבוק בזה. ולכן הוא מחפש בכל מקום, וכל פעם הריגוש הרי עולה, אז הוא לוקח... שמה שיש איזה מישהי שהוא לא מכיר, בעבר לקרחי הים, ועובר עליה שבעה נערות, ולוקח הרבה כסף, כי כבר הריגושים של המקומיים כבר לא מספיקים. זה כבר לא עושה לו כלום. אז הוא דבוק בזה. ובשנייה אחת הוא התהפך. מאיפה זה מגיע, הנקודה הזאת? מאיפה? הרי הוא... יש חלק באדם שהוא... אי אפשר לטמא אותו. הוא נמצא תמיד. והוא במצבים מסוימים פורץ בבת אחת והוא עושה תשובה, מה שהרב קוק קורא, תשובה פתאומית, מול תשובה הדרגית. בבת אחת, זה ברק מבריק והוא משתנה, מתהפך. אלה שני החלקים שנמצאים באדם, קיימים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, והם מתגוששים אחד עם השם. זאת אומרת, השאלה העמוקה היא פה, למה? כלומר, למה לברוא את האדם, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה, אתם יודעים, זה כמו השריונרים יבינו את זה טוב. אתה נכנס לטנק, אתה אומר לעצמך, שואל לך את השאלה הכי חמורה, למה? לא למה הגעתי לשריון, כי זה מאוחר מדי, כן? בבקום זה too late. אתה אומר לך, למה הם עשו את הטנק באופן כל כך לא נוח? זה נראה שהעסיקו בן אדם מיוחד, מהנדס, שאיפה שיכול להיות נוח, הוא ישים איזה בורג שלא יהיה נוח. כן? יש הנדסת אנוש, זה דואג שיהיה נוח. אבל בשירן זה היה הפוך, שלא יהיה נוח. הכיסא של התותחן הוא ככה, עכשיו במרכבה הרבה הבנתי שזה יותר טוב. אז והוא פה, ותמיד יש לך איזה זיז שנתקע לך פה. אתה חייב להיכנס ולצאת מהטנק אם זה 4-5 סימנים כחולים, אחרת זה לא זה. למה? למה לעשות? למה אתה לא יכול לעשות? טיפה תרחיב פה, טיפה תשים את הכיסא יותר נוח, טיפה... קצת שיהיה בשופי. יש עניין שיהיה גרוע. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה שזה הכל מלחמות? מה הסיפור? זה החלק שהגענו עד אליו במאמר. בסדר? האם עד כאן זה טוב וחיבר אתכם ואתם בעניינים גם מי שלא היה, גם מי שכן היה? בסדר? אתה נגיד לא היה, היית? קוראים לך?
נועם.
נועם, מה? סלטון. הבן של צבי סלטון. הנכד? משפחה? והרי החדשות מפי צבי סלטון. יש לו עברית יפה, אני אוהב את העברית שלו. אז אנחנו נמצאים בפסקה השלישית בעמוד הראשון. בסדר? ולהבין תכלית ירידת שתי הנפשות למלחמתם בעולם הזה, אחרי שגם נפש החיונית, נפש החיונית זה בעצם נפש הבהמית, טרם שירדה באסתר וצמצומים רבים, הייתה במקורה בטלה באור השם. ולמה ירדה כל כך? שעל ידה הוא צריך לרדת גם הנפש האלוהית לבררה ולהעלותה, צריך להקדים תחילה עניין המלחמה. בסדר? אז קודם כל הוא הגדיר כאן מה התפקיד של הנפש האלוקית, זה נקרא עבודת הבירורים. מה זה בורר בשבת? מה המלאכה? להפריד מה את מה? איך? לא, המלאכה בדיוק הפוך. את הפסולת מהאוכל. אז זה התפקיד של הנפש האלוקית, לרדת לנפש הבהמית ולהגיד לה, זה בסדר, זה לא בסדר. זה טוב, תישארי, זה לא טוב. בסדר? לדייק אותה, לתקן אותה, לא לבטל אותה. זה לא בודה פה. לא צריך גוף, לא צריך זה. בודה הם, כן, ובעודו, השאיפה היא להיות עין ואפס ממש. מתי הנזיר מגיע לפסגת הנזירות שלו, שהוא מסוגל ללכת על גחלים, שהוא מסוגל לשכב על מסמרים, שהוא כלום, שהוא מתאפס לגמרי. לכן גם נראים איך שהם נראים. לא, זה לא המטרה. המטרה היא לעשות מלאכת בורר, מלאכה חשובה מאוד בכלל בחיים. לדעת לברור מה טוב ונצרך ומשרת את הנפש האלוקית, ומה מיותר ומעכב ופוגם בגילוי של הנפש האלוקית. אבל תבינו, הנשמה, הנפש האלוקית, תכף הוא יגיד את זה בעצמו, היא... טוב, זה הכי דומה ל... אתם יודעים שלימוד הקבלה, התניא הרי זה הכל קבלה. רק זה מוסבר ב... למה קוראים לקבלה קבלה? לא בגלל שזה קיבלת מרבך, כי זה כל התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ומסרה, אלא בגלל שכדי ללמוד פנימיות צריך להשתמש בהרבה מאוד הקבלות. כן, המילה קבלה בלשון הקודש, זה מלשון, בתורה לפחות, זה מלשון מקבילות. כי כתוב פעם אחת השורש הזה, קוף בית למד, והוא כתוב במשמעות של מקבילות היריעות אישה אל אחותה. אז כדי להבין משהו צריך הקבלה. אז אולי כדי להבין את היחס בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, ומה הנפש הבהמית תורמת לנפש האלוקית, נוכל להבין את זה על ידי מסוק. אוקיי? מסוק זה כלי מגניב לגמרי, חייבים להגיד, נכון? משהו מטורף, ממריא וזה, אבל הוא חייב מנחות. הוא חייב מנחת. אם אין לו מנחת ישר, הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי. הוא באוויר, גמר הדלק, הוא יתרסק. הוא חייב איזה מקום שהוא יוכל... אז הנשמה היא חלק אלוקא ממעלה, אבל היא חייבת איזה פלטפורמה להיכנס בתוכה, להתלבש. כביכול, הנפש הבהמית היא המנחת של הנפש האלוקית. דרכה יש לה איזה נגיעה בעולם, יש לה איזה יכולת השפעה. בלעדיה היא מרחפת מלמעלה ולא יכולה לנחות. יש פה איזה הדדיות מסוים. אז זה מה שמיד הוא יגיד. למה היא ירדה כל כך? שילדה הוא צרח, כלומר, הנפש האלוקית גם מבררת הנפש הבהמית, אבל היא גם נעזרת בה. זה לא רק חד צדדי. זה לא רק שהנפש האלוקית מתקנת את הנפש הבהמית, אלא גם הנפש הבהמית נותנת לנפש האלוקית מה? את האפשרות לבוא לידי ביטוי ולא להיות רק עין ואפס ותוהו ובטלה במקורה אל האור העליון. אז בואו נראה, הוא אומר את זה. ולמה ידה כל כך שעל ידה הוא צריך לרדת גם הנפש האלוהית לבררה ולהעלותה, צריך להקדים תחילה עניין המלחמה וזמנה. מלחמה. מי פה אוהב מלחמה? כולכם פציפיסטים. אף אחד לא אוהב מלחמות. אתם רואים רק סרטים מצוירים, וולט דיסני, מיקי מאוס, אף אחד פה לא ראה סרט פעולה, מלחמה, אף אחד פה לא אוהב צ'אק נוריס, אף אחד לא רואה רמבו. אוי, התעוררנו, תודה, יפה מאוד. טוב, מלחמה זה טוב או רע? רע מאוד. נהרגים בני אדם, זה נכון. מבחינה כלכלית, אגב, מוכח שכל אזור שהיה בו מלחמה, היה לו אחרי זה פריצה כלכלית. יש משהו במלחמה, דווקא בהתגוששות הזאת, שמולידה מהאנשים כוחות ועוצמות, גם של רוע, אבל אחרי זה גם של תיקון, שלא היו יוצאים בסדר הרגיל. הדוגמה, בוא ניקח דוגמה שדווקא בעל כמעט לא נהרגו בני אדם, של מלחמה, ותכף ניכנס כאן לדברים של הזוהר, וזה המלחמה הקרה הגדולה בין ברית המועצות שהייתה פעם לארצות הברית. התנהלה לאורך שנות ה-70 וה-80 בעיקר, 60, 70, 80, אבל בלב שלה הייתה בשנות ה-70 וה-80, מי שניצח את המלחמה הזאת זה הנשיא רונלד רייגן, שהוא החליט שהוא הולך לנצח את הרוסים. ואיך הוא עשה את זה? זה היה מלחמה של הרתעה. לאלו ולאלו היה נשק גרעיני, לאלו ולאלו היו טילים בליסטיים, אבל רונלד רייגן החליט שהוא עושה מה? שהוא מייצר תותח לייזר, שהוא יוצב בחלל, ויצליח ליירט את הטילים הרוסים, כשהם בשמיים. ואז הוא כאילו משיג אפקט של יתרון עליהם. הרוסים נכנסו מהדבר הזה ללחץ, ניסו לפתח טיל דומה, לא הצליחו, וזה הקריס אותם כלכלית, וככה בעצם הם נפלו. זה בעצם התזה ההיסטורית, שהם נפלו בגלל שהוא הכניס אותם למרוץ חימוש, שלא היה להם יכולת לעמוד בו מבחינה כלכלית. סגרו סוגריים. התותח הזה שרייגן רצה להמציא, נכשל. הוא לא הצליח. לא הצליח. כלומר, בכלל הכל היה טעות, כאילו, הרוסים טעו. אבל מה שיצא מהדבר הזה, זה שני דברים. דרמטיים. אתם יודעים מה? כל השימוש בלייזר הרפואי, שעושים בו היום שימוש הרבה, ניתוחי עיניים שכולנו נהנים מהם, אבל עוד מלא דברים שעושים בלייזר, זה כתוצאה מהמשאבים הבלתי מוגבלים שהשקיעו אז בפיתוח קרני לייזר. אז זה לא הגיע לתותח, אבל זה הגיע לאן? לרפואה ולתעשייה וכל זה. זה דבר אחד. דבר שני זה האינטרנט. כלומר, היה שם איזה בום של פיתוח המרשתת. האינטרנט זה בעצם הרחבה של הרשת המחשבים של הצבא האמריקאי. זה כאילו, משם זה התחיל. אפשר לדמיין את העולם היום בלי אינטרנט ובלי לייזר? קשה. כאילו, אתם מבינים איזה קפיצה עשינו? איזה דרמה. אם היה ככה, לא, בלי מלחמה, עד היום היינו מטלפנים ככה, בחוגה, וזה לא, תפוס, טו-טו-טו, עוד פעם. אתם יודעים מה אני עושה? אתם מבינים מה? תחייג אליי, תחייג אליי זה מפה, מהדבר הזה, נכון? אחר. אני עוד זוכר, זה הוא, 0, 3, 9, 3, אתה מסובב, וזה, טעית, האצבע, ויש כאלה, יש להם אצבעות כאלה, שזה לא נכנס להם בחור, הכל בורח כל הזמן. הנה תוצאה של ברכה, שקרתה כתוצאה ממלחמה. כלומר, נכון שמלחמה, יש בה, לא עלינו, הרוגים וכו', וזה קצת דומה לעץ, שאתה קורא לו איזה ענף, והוא מקבל בגלל הדבר הזה איזה בוסט אדיר של צמיחה מחודשת. כשאתה רוצה לחדש משהו, אתה קצת, ככה עושים הדסים משולשים. שורפים אותם. כדי שהוא יוצא משולש, אתה שורף אותו, נותן לו מכת קור, הוא שורף אותו, אז הוא מקבל איזה... אז יש איזה משהו במלחמה שקורה. באימות הזה, איזה אנרגיה משתחררת, ויוצא יותר טוב. אז יש מלחמות בין מעצמות, יש גם מלחמות של הבן אדם בעצמו. לדוגמה, מתי שעת מלחמה? אומר האדמו"ר הזקן, וזמנה המבואר בזוהר, שעתה דקרבה היא שעתה דצלוטה. הזוהר מביא שני זמנים שהם זמני מלחמה. שעת התפילה ושעת האוכל. האוכל זה מובן למה, נכון? יורדים, רעבים, האוכל. עכשיו, איך אני מברך לפני, אם אני מתון, אם אני משאיר לאחרים, אני לוקח את הכל לעצמי, אם אני אוכל בבולמוס, אם אני אוכל בריא, אם אני אוכל נכון, בסדר? שעת קרב. הדעת, הנפש האלוקית, מתמודדת עם הנפש הבהמית, אבל בשידור חי, לא במזומן. הנה, עכשיו האוכל פה לפנינו, עכשיו האם אני... כן. מה תרצה אדוני? אתם מכירים את זה? בחתונה, בא מלצר, מה תרצה אדוני? יש לנו עוף, יש לנו פרגיות, יש לנו ממולאים. הסדר לא משנה לי. אני אתעמם, הסדר לא משנה. אז שאתה אומר, רגע, אני בסדר, יש הרבה אוכל, זה לא אומר שיש לי הרבה בטן, יש לי בטן אחת רק. שים לי את זה. צדיק אוכל לסובע נפשו. הרמב"ם אומר, סובע שני שליש מיכולת הקיבול של הזה, ולא עד הגרון ועד ה... אז זה מובן לנו, נכון? למדתי פעם, כשטסתי לרוסיה, אז למדתי רוסית. לימדו אותנו רוסית. אז מי שלימדה אותנו, היא דווקא הייתה מצרפת. זו סיפה שכשהיא הייתה עולה חדשה על הארץ, אז היא... אז נתנו להם להזין, אני אספר לך את זה בגלל הקרוב משפחה שלך, נתנו להם להזין לחדשות, ללמוד עברית. אז היא אומרת, היה, תמיד אומרים, כל ישראל שלום, כל ישראל מירושלים, השעה 4, והנה החדשות מפי משה חובב, והיא קרן תחילה. משה חובב היה השדרן הכי נפטר עליו השלום. היא אומרת, ותמיד אני לא הבנתי למה רק משה חובב מדבר, והיא קרן תחילה אף פעם לא מדבר. משה חובב והיא קרן תחילה. יש עוד שעה של מלחמה. מה השעה? שעת התפילה. בואו נראה. עכשיו, מן דקתי לחיביה, יהבין לברתא דמלכא דא צלותא. מי שמצליח להרוג את הנחש, זה משל בזוהר, יש ארמון, סביבו יש נחש, לפנים יש נסיכה. מי שמצליח להרוג את הנחש, נכנס לארמון, והמלך נותן לו להתחתן עם הבת שלה, עם הבת שלה. זה כאילו המשל. פה איזה קרב. מה הקרב בתפילה? תחשבו שאנחנו מגיעים לאיזשהו, עומדים לפני השם יתברך, אנחנו צריכים קצת לצאת מעצמנו. קודם כל לצאת מהמחשבות הזרות שמעסיקות האדם. והרי ידוע ש... שואלים למה יהודים נורא מוצלחים בעסקים יותר מהגויים. אתם יודעים מה התשובה? הגויים אין להם תפילת 18. יהודי יש לו תפילת 18, הוא חושב, כל העסקים וזהו, יש לו זמן. הגוי אין לו את זה, אז לא הולך. יש לנו זמן איכות. הרב משה שהיה אומר, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. מה הכוונה? אז הוא אומר, מה זה קובע מקום לתפילתו? יהודי מתחיל תפילה פה בירושלים. אחרי חצי דקה הוא כבר בלונדון, אחרי עוד זה הוא כבר בדרום אפריקה, אחרי זה, בסוף התפילה, נוחת בנתב"ג, מונית, חזרה למקום שהוא נמצא בו. כל הקובע מקום לתפילתו, ולא מטייל בכל העולם, אלוהי אברהם וזה. אז יש כאן איזה מין מאבק בתוך התפילה, ממש ככה, בין הנפש האלוקית, כלומר, בין הנשמה שמדברת עם השם יתברך, ועל מה היא מדברת איתו? הקדוש ברוך הוא חסר קדושה בעולם, חסרה דעת בעולם, חסר תשובה בעולם, חסר רפואה לחולים, מה עם גשם, ריבונו של עולם, כבר כמה שנים יש לנו בצורת בצפון, חייבים גשמים, מה עם משפט? מה עם צדיקים? מה עם דבקות בצדיקים? מה עם ירושלים? מה עם בית המקדש? מה עם כל הדברים? הקדוש ברוך הוא? מה עם האלוקות בעולם? מה עם ההתגלות שלך? זה הדיבור של הנשמה. והנפש הבהמית היא קודם כל היא מרחפת, אחרי זה היא עייפה, אחרי זה היא מפהקת, אחרי זה הוא שם לב לזה, פתאום הוא רואה איזה אלון, פתאום הוא זה, עכשיו הוא נזכר שהוא מתפלל, אז הוא... בדרך כלל בשמה כל יום הם נזכרים שיש הרבה בקשות אישיות, שם כאילו שופכים ו... יש פה איזה קרב. זמן התפילה הוא הזמן של הקרב בין הנפש הבהמית שדואגת לעצמה לבין הנפש האלוקית שמנסה לצאת מעצמי ולדבר עם השם יתברך על, 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 על החלקים הפנימיים הללו. עכשיו, בגלל הדבר הזה, בנו לנו איזשהו מסלול המראה. אם נגיד שתפילת 18 זה אנחנו כבר בטיסה, בנו איזשהו מסלול המראה שבו האדם כאילו מחמם את עצמו, ולאט לאט, כמו אדם שנכנס לתוך איזה חדר בחורף, החדר חם, הוא מתחיל להוריד את הבגדים, מתקלף עד שהוא נשאר. אז אנחנו, יש לנו איזושהי הזדמנות להתקלף מכל הדברים שמטרידים אותנו, מכל הדברים כדי שנגיע לתפילת 18, נגיע טריים, נגיע נקיים. אומר אדמור הזקן, וביאור העניין, שבפסוקי לזמרה האדם מפריד הרע מהטוב שבנפשו הבהמית. כמו שכתוב רוממות על בגרונה וחרב פיפיות בידם שתי פיות, להעלות הטוב למעלה ולהפריד הרע למטה. עיין ברעי המאמנה רש פרשת שופטים. והוא, איך הוא עושה את זה? כשמתבונן האדם בגדולת השם איך שהוא מחיה את כולם, מהווה את כולם, וכולם בטלים אצלו יתברך, וכולי כמה כלה חשיב, כמו שכתוב לך, שם הגדולה, שכל המידות העליונות בטלים אצלו יתברך, כמו שכתוב בתיקונים, ולאו כל מידות אילין כלל, והוא נעלה מהם, מרבבות מדרגות הם מספר, והמלאכים אומרים קדוש קדוש, פירוש מובדל למעלה מגדר, ממלא וסובב כל עלמין, כמאמר הזל, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, שאף על פי שלגדולתו אין חקר, אם כל זה הוא רם וניסה מבחינת גדולתו, עד שמידת גדולה נחשבת ענווה ושפלות לפניו יתברך, וכאשר יעמיק האדם מחשבתו בהתבוננות זו, וכיוצא בה, ממילא יתפרדו כל פועלי עוון והן בחינות הרע שבנפשו. תסביר. עומדים אומרים על גרטל, שאצל הגרטל נועד להפריד בין החלק העליון לחלק התחתון של האדם. אז אצל החסידים זה מפריד בין הלב והמעלה לבין איברי העיכול וכל זה. המתנגדים זה עניבה, הם הולכים זה פה, זה מפריד רק המוח, השכל, אין לב. ואצל הערבים זה פה עקל, הכל למטה עקל. אין, הכל גרוע. מלמעלה עד למטה כולו. מה שורש הרע? בוא נאמר ככה, מה התוצר הכי גרוע של הנפש הבהמית? המקולקלת, הלא מתוקנת. התוצר הגרוע ביותר שלה זה התחושת הישות והגאווה. אני. זה בהרבה מקומות, באדמו"ר הזקן ובכלל, בחסידות, מדברים על זה ששורש המידות הרעות זה תחושת הישות והגאווה. וחסיד זה מי שהוא חי בתחושת ביטול, ושדווקא לא מגיע לי, לא רק שזה, לא מגיע לי, הכל זה חסד אלוקים, כל הקדוש ברוך הוא משפיע עליי שפע. ככה הוא הולך בעולם, בסדר? הוא לא הולך בתחושה של מגיע לי, ואני, 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 ואני. רב זושה, הרי, רב זושה מאניפולי, הרב זושה המתוק, כן, הרבי רבי זושה, היו קוראים לו מרוב שאוהבים אותו, הוא לא היה, בכלל לא היה אומר את המילה אני, לא היה אומר אותה. הוא אומר, אני? יש אני אחד, אני השם אלוקיכם. הוא רק היה אומר, זושה. זושה רוצה, זושה מבקר, הוא לא היה אומר אני. אז האפליקציה הכי משמעותית של הנפש הבהמית היא גאווה, שצפוף לי פה כי אתם מפריעים לי, אתם מסתירים לי, אתם, כן? זה הכי מסוכן. מה עושים פסוקי דזמרה? נותנים לאדם איזה פרופורציה. בוא תראה אדון נפוח, מי אתה? כלום, פחות מגרגיר אבק. בוא תראה את הקדוש ברוך הוא, בוא תראה את העולמים. כוכבים, שמיים, תראה את כל העולם, את כל האוקיינוס, תראה את כל הבריאה ואת המלאכים, ואת הקדוש ברוך הוא עוד למעלה מהם. אתה כלום, אתה פסיק. כאילו זה שם את האדם באיזה מקום שהוא מבין. כל פסוקי דזמרה, הרי בזה הם עוסקים, רובם. השמיים מספרים כבוד אל, מעשה יד מגיד הרקיע, והפסוק שמתאר את כל המזג אוויר, משליך כחוק יפיתים, לפני קראתו מי יעמוד. עכשיו אנחנו כולנו חווים את זה, ארצות הברית, מדינה חשובה בעולם. אבל גם מדינה מאוד בטוחה בעצמה, מאוד בטוחה בעצמה, מאוד עם עוצמה, מאוד זה. מגיעים שני הוריקנים, הרווי ו... איך קוראים לשנייה? אירמה. אמרתי בחבורה אצלי, מישהו עשה בדיקה וראה, ההוריקנים הם מקבלים שם של בן, שם של בת. כל פעם זה אחד אחד. והאלה של הבנות הכי הרסנים. הבנים ורחמנים, אלה שיש להם, היה קטרינה בניו אורלינס לפני כמה זמן, גמרה את כולם שם. גם עכשיו, הרווי, כאן, 3-4 הרוגים ביוסטון. זאתי רמה, מה זה 70 בקריביים ועוד כמה בפלורידה ובמיאמי, פרקה שם את כולם. לא להתעסק עם בנות, כאילו בהקשר הזה, אין רחמים. פתאום אתה, זה, המקום הזה, העוצמתי הזה, נמצא מול המתני הטבע, ואתה מבין שאתה כלום. כשהאורי כאן אחד מרים לך את כל הזה, כל פרף לכל הרוחות. וגם אפילו שאנחנו היום מנסים, אנחנו כאילו ממגנים את עצמנו עם בסגנים וזה. אני מזכיר לכם, חודש, בלועזי זה היה דצמבר, אבל בעברי זה היה כמו חשוון, כסלב. לפני 3-4 שנים, אתם זוכרים שהיה פה סופת שלגים 3 ימים? זוכרים את זה? זה שלג שהגיע, בדרך כלל השלג מגיע מצפון, זה הגיע מסיביר, מצפון מזרח, שלג רוסי כזה, בלי רחמים. פה המדינה המתקדמת שלנו, כולם היו בלי חשמל, בלי מים, הייתה רואה אנשים, תמונות ככה, עם סמיכות. מי כן יסתדר הפלסטינים, אין להם חשמל גם ככה, אז הם הדליקו כמה מדורות, כמה רוקדים מסביב. אבל האדם המודרני, מי שהיה לו גז, חשמל, גם גז לא היה לו, כאילו, ככה עומדים, בלי מים, בחלק מהמקום הוא צריך חלץ. מה זה האדם? כלום. אז פסוקי דזמרה מעבירים אותנו איזשהו תהליך שאנחנו חווים את עצמנו במקום הנכון. בעיקר כדי לטפל בגאווה המיותרת ובגאווה האסורה ובגאווה המנופחת. לא כדי שנגיד שאנחנו שום דבר, אלא כדי שנהיה במקום הנכון. זה גם מיד מתהפך. למרות שאנחנו במנגנון הבריאה, אנחנו הכי הכי לא היינו נמוכים, בכל אופן הקדוש ברוך הוא בחר בנו. ונתן לנו, תחס אלינו. אז יש לי אחריות, יש לי משמעות. בסדר? דבר מאוד יפה, שאני אוהב אותו. יש מדרש חז"ל, שהמדרש אומר ככה, האדם נברא ביום השישי. למה? אם האדם מבין שהוא נזר הבריאה, הוא מסקנת הבריאה, ולכן יש עליו אחריות, ויש עליו משימה, והוא צריך להתנהג בהתאם, אז הוא אומר לו, כל הכבוד, אתה נזר הבריאה, אתה המסקנה, אתה הכל עד אליך. אבל אם האדם מתחיל להתגאות, מה אומרים לו? מה? אפילו, מי זוכר את המימרה? אפילו יתוש קדמך. ככה חז"ל אומרים. תמיד התלבטתי למה הם משתמשים במילה יתוש. זבוב, דבורה. עד שראיתי באיזה טבלה שמסכמת מהו בעל החיים שהורג הכי הרבה בני אדם בשנה בעולם. אתה אומר קריש, נחש, לא יודע, מתנין. לא, יתוש. קרישים אומרים ארבעה בכל העולם, נחשים איזה מאה, משהו כזה. תנינים בכלל לא, בדרך כלל הם אוכלים איזה רגל, לא מעבר לזה. היה עכשיו איזה ילד בארצות הברית שתנין אכל אותו. אליגטור. בפלור. אה? לא, לא, לפני שנתיים, משהו כזה. ו...
הוא לא?
אה?
הוא לא?
לקח אותו, כן. הוא עבר את זה, יש שם איזה אגם בפלורידה, משהו. שיש שם תנינים, והילד הזה ירד לשחק שם, לא יודע מה, ובא תנין, לקח אותו. יתוש, זה מעל מיליון בני אדם בעולם. מתים מהעברת מחלות של יתושים. אפילו יתוש קדמך. תראו איזה... בסדר, חיה כזאת עם צ'וקמקת. יתוש. עומק דברי חז"ל. אז זה מה שעושים פסוקי דזמרה. והנה, כאשר יעמיק האדם במחשבתו בהתבוננות זו וכיוצא בה, ממילא יתפרדו כל פה לאבן בחינת הרע שבנפשו, בהיות כי הרע וסיטרא אחרא אין להם חיות כלל מצד עצמם, זולת שמקבלים חיותם מאחוריים דקדושה, על ידי שסמכי לא תעשה, כן? ולכן הם בטלים אל הקדושה כביטול החושך לפני האור. אבל ברגע שהאדם מבין שאין לו על מה להתגאות, הוא עשה עבודת בירור. הוא בירר את עצמו. בסדר? כלומר, הנפש האלוקית מברר את הנפש הבהמית. אומרת לה, אל תתגאי. אין לך מה להתגאות. אם אדם מגיע מצד הבהמה שבו, אנחנו בעל החיים הכי חלש, הכי מסכן, הכי גרוע בכל הבריאה כולה. כל יתוש יותר טוב מאיתנו, כל חתול מסתדר יותר טוב מאיתנו, כל... מצד הגוף. אז מה אנחנו שווים? מצד הדעת, מצד הפנימיות. דעת, מאיפה יש לנו דעת? מי נתן דעת? אתה פתאום מתחיל לדבר דיבורים אחרים. אך לא די להפריד את הרע, אלא צריך לבטלה מכל וכל, כמו שכתוב אחרים תחרימם, להפוך חושך לאור. וזהו על ידי קריאת שמע. כלומר, פסוקי דזמרה מבטלים את הגאווה של האדם. אנחנו לא רוצים רק להיות כלום, אנחנו רוצים גם להיות משהו. אז מה המשהו? קריאת שמע. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. ואהבת את השם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא בחר בך. נתן לך תורה, נתן לך משמעות. אתה נזר הבריאה, אתה... המשמעות שהאדם הוא נזר הבריאה, הכוונה שהאדם מעניק משמעות לכל הבריאה. כל הבריאה היא אילמת, דומם. מה זה דומם? שהוא רוצה לדבר ולא יכול. ומגיע האדם מישראל ואומר לו, אני אגיד לך מי אתה. אספר לך את הסיפור שלך. בסדר? כמו שכתוב, ייקח רומח בידו, רומח זה שיט טבעין דייחודה, שפסוק שמע ישראל עם כללות רמח תיבות בקריאת שמע, בקריאת שמע יש רמח תיבות, הם נקראים רומח, רמח תיבות בקריאת שמע, יחד עם השש תיבות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ועם הרמח תיבות, 248 תיבות בכל קריאת שמע, ביחד רומח, ייקח רומח בידו, היינו ספר מעורי אור וכו', והיינו כמו שעל ידי רומח ונטילת חיות האדם לגמרי, כך על ידי קריאת שמע מבטלין ומחרימים הרע מכל וכל. כן, שאלתך. היה לי שעון? טוב, סליחה, כן. מצד מה אני פסיק? אם, מצד הגוף, מצד הנפש הבהמית, מצד הגאווה, אתה פסיק. מי אתה? מה זה בן אדם? וירוס הכי קטן משכיב אותך למיטה. מה אתה? כאילו... אני רוצה להגיד, רבותיי, אני אומר, הקדוש ברוך הוא הרי אוהב בדיחות. אתם יודעים את זה, נכון? ומכל דבר לומדים. הבעל שם טוב, אחת מההוראות שלו היה שמכל דבר צריך ללמוד בעבודת השם. עד לא מזמן היה, התהלך כאן בתוכנו, הוא עדיין קיים, עשיין העולם ב-100 מטר, יוסן בולט, כן? שמה שהיה יפה בבולט, שהוא היה גאוותן, והוא לא הסתיר את זה. בסוף כל הריצה, ככה, נכון? רץ כזה עם חזה מתוח. אחי, אני הכי טוב, אני הכי מהיר, הייתי הכי מהיר, אני אהיה הכי מהיר, כאילו, נכון? נהניתי לראות את זה, כי לפעמים אתה אומר, איך נראה אדם גאוותן? אתה רוצה לראות, היהודים מסתירים את הגאווה, תראו, לא, בלי להסתיר, ככה זה נראה, ממש לקחת את זה לכל האלבומים של החרדים, כשאתה רוצה לשים מישהו גאוותן, זה התמונה. הוא גם היה מזלזל ביריבים שלו, היה שם, ולקראת הסוף מעט, הוא מסתכל, עושה לו כזה, ביי, ובכוונה לא שובר שיאים, גם של כסף. כי אם הוא יבורסי, אז אתה ידע, סבבה. עכשיו, מתאים שאדם כזה, איך הוא יפרוש? יפרוש באיזה ריצה שככה שורף את המסלול, אומר, חבר'ה, שלום, חיים תשיגו אותי. וכזה, שחרון, וכל זה. רץ 100 מטר, הפסיד. רץ שליחים, מה קרה באמצע? פתאום, רואים אותו ככה מג'עג'ע, קופץ על רגל אחת, כמו סבתא, פצוע. בשר ודם. לעיני מיליארדי בני אדם. כן? כלומר, אני חושב שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, לפי דעתי בכוונה, כלומר, אתה יכול להפסיד. לא. פצע. אתה בן אדם. אתה בשר ודם. ואף פעם, כאילו מצד הגאווה של הגוף, זה סופך ליפול בהקשר הזה. כדי שכולנו נלמד מהדבר הזה. בהקשר הזה! אבל ברגע שאדם מתחיל להגיד, רגע, אני, עם כל קטנותי, הקדוש ברוך הוא פונה אליי. הקדוש ברוך הוא מתייחס אליי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי, יש בי חלק אלוקא ממעל. אני חשוב, אבל אני לא מתגאה. אני חשוב, והחשיבות אותי רק שמה אותי באיזה מקום של, של אחריות, של דריכות, שאני אהיה ראוי לזה. בסדר? אתה מבין את ה... את ה... מה? כן? כן. אלה מערכות היחסים. בפעם הבאה נסיים את המאמר ונראה למה בכל אופן היה בין הבכור לסנייה, איזה מעלה יש בנפש הבהמית על הנפש האלוקית במובן מסוים, שהיא בעצם יוצרת איזושהי תולדה משמעותית וחדשה בנפש. כל זה נראה בעזרת השם בשנת תשע"ח, כי בשבוע הבא זה יהיה ראש השנה, אבל בעוד שבועיים, שזה ממש ערב יום כיפור, נסיים את המאמר הזה, ואז בעזרת השם בזמן חורף נתחיל תניא. אז קובי ימצאו.